סקוואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקוואדרה, סוף סוף, פרק מספר 47, וזה תיקון קל לזה שבפרק הקודם אמרתי פרק מספר 45, אבל אנחנו עוד מעט מתקרבים לפרק מספר 50 של סקוואדרה. אסי ממן.
היי, מה קורה?
שבח, מה אתה מתרגש לקראת פרק 50?
תשמע, 50 זה כבר אומר שאתה רציני, שאתה מתמיד.
תשמע, זה שלוש, עונה שלישית, אתה יודע, זה איכשהו, זה בזכותך, אקרמן וכל האורחים האחרים שהיו במהלך כל העונות האלה.
לא, זה קודם כל אתה, אבל טרבלסי, קודם כל זה אתה.
ענה, אבל לא, צריך אורחים, צריך זה, ואתה יודע, הלוואי ואני אמשיך עם זה והקורונה לא תעצור.
למה לא, הכל בסדר.
מה שכן, אפשר לסכם את זה בפתיחה שיש לנו ליגה משוגעת, בשונה מכל העונות האחרונות שאני זוכר לפחות בשבע שנים האחרונות. ליגה כזאת, תראה מה זה, ססוולו מקום שני, אטלנטה, אתה יודע, מאבדת את כל מה שהכרנו, מילאן פתאום במקום הראשון, אינטרוויו ונראות פח.
לא הייתי אומר פח, אבל כן, לא נראות לו טוב.
בוא
כן.
נגיד שלאור מה שציפינו מהם זה לא זה, בכלל לא זה, גם נכון. בליגת אלופות, גם בליגה האירופית, הליגה משוגעת לגמרי.
נכון.
טוב, אולי אחד הדברים באמת הכי מפתיעים, זה מה שקוראים אטלנטה. באחד הפרקים שאתה היית איתי, דיברנו על זה שאטלנטה ואליפות, זו לא מילה גסה בכלל.
נכון.
איך קורה הנפילה הזאת?
אתה שואל האם אני חוזר בי.
האם אתה חוזר בך? בית, איפה הם היו נגד ליברפול? איפה הם היו בליגה?
תראה, אטלנטה, בוא, אנחנו אומרים נפילה, כן, אבל אטלנטה כרגע מקום שישי עם 13 נקודות, כשהמקום הראשון, במקום הראשון נמצאת מילאן עם 17 נקודות, ואם אטלנטה הייתה משיגה עוד שתי נקודות, היא גם הייתה במקום השני, אחריה. זאת אומרת שהליגה לא בורחת באמת. גם מילאן, שהיא אחת נדמה לי שלוש הקבוצות היחידות בליגה שעדיין לא הפסידה, גם היא עדיין לא ברחה ליתר. כי היא גם כן מועדת, יש לה איזה פה טקו ועוד שם טקו, אתה יודע, מילאן עדיין לא מבריקה באמת, שאתה אומר, אוקיי, פתחה פער והיא רצה לאליפות פתאום. אני חושב שככל שנתקדם בעונה הזו, אתה תראה את הסוולו יורדת יותר ויותר למקום הטבעי שלה קצת. את יובנטוס גם כן מתחילה לתפוס גובה, אטלנטה גם כן נדבקת, אני חושב שהיא תדבק למילאן שם למעלה. וגם נפולי שלא רחוקה. זאת אומרת, אין איזה פערים משמעותיים שאתה אומר, אוקיי, הן ממש מאכזבות אותי והן תקועות שם באמצע תחתית וכדומה. אבל, מסכים איתך, אטלנטה זה לא מה שראינו במחזורים הראשונים. מה שקורה עכשיו באטלנטה, אפשר לומר אפילו מאוד מדאיג. ואם אתה שואל אותי מה קרה לאטלנטה, אז אני חושב שזה ערבוב של כמה דברים. אפשר לומר שזה אולי אפילו דמגוגיה להגיד את זה, אבל מאז שיוסי פיליצ'יץ' חזר, אני לא רואה את אטלנטה פוגעת. אני לא רואה את השטף של המשחק הרגיל שלה, והמאמן שלו, גספריני, נותן לו המון המון מקום בהרכב, והוא מעדיף לתת לו לשחק, גם אם זה אומר שהקבוצה לא נראית טוב ביחד איתו.
אבל יגידו שזה סוג של תהליך שיקום בשבילו.
יכול להיות, אבל אני למשל בא ואומר, אם בן אדם, אוקיי, עובד שלי, סתם דוגמה אני אומר, הרי בסוף זה ניהול בני אדם וניהול עובדים, והכל צריך להיות גם מקצועי. אם עובד שלי נראה מדוכדך, ונראה שהוא לא פוגע, ולא מספק את הסחורה כמו פעם, ואתה רואה שיש ירידת בתפוקה, והוא משפיע גם על האחרים. זאת אומרת, זה לא רק הוא, זה כל המערכת עצמה, לא עומדת ביעדים שאני רוצה שהיא תעמוד בהם. אז אתה בא ואומר, אולי העובד הזה כבר לא מספיק טוב. אולי העובד הזה, אני אומנם מאוד מאוד מאמין בו, ואני עושה איתו שיחות, ואני מדבר איתו, ואני מנסה להוציא אותו מהתקופה הרעה שלו, וזה בסדר שהוא בדיכאון, כולנו חווים תקופות לא כל כך טובות בחיים, ואיכשהו מתגברים על זה. אבל הוא ממשיך לשים אותו בפרונט, הוא ממשיך, זה, אתה יודע, זה כמו מישהו שצריך למכור עכשיו בגדים, והוא לא בא עם חיוך, הוא לא אומר, תראה איזה יפה זה עליך החולצה הזאת, איך תמכור ככה בגדים? סתם אני נותן, אתה יודע.
אבל היית לוקח את זה למקום שכל הקבוצה מושפעת מיליצ'יץ' בלבד?
זה לא רק זה. זה לא רק זה, אתה צודק. מעבר לזה שהוא נותן לו המון מקום בהרכב, יש לאטלנטה גם מלא פציעות בתקופה האחרונה, וזה כולל גוליני, השוער של, של, של אטלנטה, שלא שיחק כל כך בתקופה האחרונה, וזה גם גוזנס וגם דרון וגם הטבור, שהם שחקנים שמאוד מאוד חשובים לשיטה, הם היו פצועים בתקופה האחרונה, ואתה יודע, יש גם לאטלנטה איזשהו עומס תוך כדי הפציעות, עומס של משחקים, היא צריכה לשחק בקצב מאוד גבוה, כי זו קבוצה כזו שכל הזמן עובדת ולוחצת, וזה לא פשוט כשחסרים לך שחקנים כאלה. אטלנטה פתחה חזק את העונה, היא נראתה טוב, ואני חושב שאם הפצועים יחזרו, ובאמת הדברים יתחילו להתחבר שוב מחדש, ואיליצ'יץ' אולי אפילו יחזור לעצמו, אז אולי נראית אטלנטה באמת שוב מתחילה לרוץ למעלה וקדימה. אני חושב שהיא תוכל לצמצם את הפער ממילן, זה לא משהו שהוא בשמיים כרגע, היא תוכל לתפוס את הטופ 4, וטופ 4 זו המטרה שלה, אם לומר את האמת. אנחנו דיברנו על אליפות, כי זה היה נראה טוב במחזורים הראשונים. זה היה נראה שכל מחליף עולה ופוגע, והכל זרם, והאטלנטה באמת כבר נראית בשלה לאליפות. האמת היא עדיין נראית בשלה לאליפות, עם אותם שחקנים שקיבלו אפילו חיזוק בנקודות הנכונות. אבל מצד שני, כשיש את הפציעות האלה, אתה רואה שאין מספיק עומק בסגל, אין מחליף אמיתי לגוזנס, אין מחליף אמיתי לאטבור, אין מחליף אמיתי לשחקנים האלה שהם אטלנטה, הם הסגנון משחק שלה, הם אלה שמייצרים את הקבוצה עם תנית שהיא, הם אלה שעובדים קשה, ואטלנטה זה לעבוד קשה, זה לעבוד בקצב מאוד מאוד גבוה.
אני אגיד לך,
עכשיו,
יש...
עכשיו, מעבר לזה, כמעט כולם אצלם, שים לב, הם שחקנים בינלאומיים שלא יכולים גם לנוח. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, יש לי עכשיו פגרה? לא. זה לא יעזור כל כך הרבה, כי הקבוצה, כי השחקנים האלה תשים עם הנבחרות שלהם גם לשחק, אז הם לא נחים באמת.
אני אגיד לך, יש איזשהו עניין שאתה מצפה שהקבוצה תמשיך לפחות, גם יש לה הרבה פצועים, בסגנון המשחק שלה. לאטלנטה זה לא קורה. כבר תקופה, בתקופה האחרונה, היא לא משחקת את הכדורגל שלה. היא משחקת כדורגל לא טוב. גם במשחק האחרון נגד אינטר לא היה כדורגל טוב. בליגת אלופות בכלל היא התפרקה. ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים, זה לא אותה אטלנטה. אתה זוכר את הריקוד בעונה שעברה על מילן, אתה זוכר את התצוגות בעונה שעברה, גם נגד אינטר, שבאמת, גם על יובנטוס, אני זוכר את זה לקראת סוף עונה שעברה, איך, ובכלל, הם כבר שנתיים, אתה יודע, בקצב וגולים מטורפים. משהו פה לא מסתדר לי, אמרת ניהול גספריני ומשחקנים, אבל משהו ב-DNA הזה נעלם.
נכון, משהו בדנ"א זה נעלם, ואני חושב שאתה רואה את אטלנטה הרבה מאוד פעמים מובסת, אם זה ה-5-0 לליברפול, ואפילו תוצאות כאלה של הפסד של 3-1 לסמפדוריה, ואפילו 4-1 לנפולי, גם היה סוג של אכזבה, כי אטלנטה באה למשחק ההוא, כשהיא ביכולת מאוד מאוד גבוהה וטובה. אבל אטלנטה מלכתחילה, זו לא קבוצה שיש בה כוכבים, זו לא קבוצה שאתה יודע, שאתה אומר... קבוצה שבאמת יכולה לרוץ לאליפות ועד הסוף. הרבה ציפיות היו. אני חושב שהתקופה האחרונה קצת מורידה אותנו לקרקע, ולך תדע לאן זה יתפותח. אם באמת החבר'ה האלה, הפצועים יחזרו, והקבוצה תתחיל שוב לרוץ מחדש למעלה, אז הרווחנו, כי זו קבוצה שבאמת כיף לראות, אבל קצת עצוב לי לראות אותה סופגת, את כמות השערים שהיא סופגת כרגע, וזה אומר בעיקר אולי שיש לה בעיה בהגנה. מעבר לזה שגוליני הוא כבר לא השוער הראשון שלה, אבל יש לה בעיה בעוד חבורה בהגנה. אולי גם יריבות למדו אותה. זה גם יכול להיות חלק מהעניין.
השאלה, אתה יודע, בקדימה, עד כמה הם יכולים להגיד, הקורונה היא זו שהשפיעה עלינו, עד כמה הקורונה תפגע בהם? כי משהו אתה יודע, לקראת מה שהם הולכים להיות, הליגת אלופות שבעונה הזאת, אם שמת לב, זה גם שבוע אחרי שבוע.
כן.
זאת אומרת, גם הפערים האלה של המנוחה בין לבין לא כמעט ולא קיימים, אבל כאילו הכדורגל וגספריני והשחקנים, עדיין, במשחק האחרון נגד אינטר, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה לשם.
כן.
המשחק הזה נגמר בטקו, לא כי אטלנטה הייתה הרבה יותר טובה. זה יותר ניהול כושל של אינטר, היא לא הציגה את הכדורגל הגדול הזה שלה, ויש לה שחקנים, אתה יודע, זפאטה, אתה אומר איליצ'יץ', אתה אומר שחקנים, פסליץ', זה לא יכול להיות הגיוני שהשחקנים האלה כאילו לא באים, לא מגיעים, משהו קבוי.
קודם כל, זו קבוצה שאל תשכח שהיא מאוד מאוד ביתית. זו קבוצה שבאה מברגמו, מקום קטן, אנשים שמאוד מאוד מחוברים למועדון הזה, ובגדול יש להם, כל מה שיש להם זה כדורגל. זו הקבוצה. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהקורונה פגעה בהם, כי הקורונה פוגעת בכולם בסופו של דבר. הרבה קבוצות, אתה רואה, שחקנים לא יכולים פתאום להופיע כי הם חלו בקורונה, ויש חיסורים, ואתה צריך לדעת להתנהל בתוך כל הבלגן הזה, אם אתה מאמן את הקבוצה הזאת. וחסך את השחקן המשמעותי הזה, או השחקן המשמעותי ההוא, והוא נפצע. אין ברירה, צריך להתנהל במה שיש. כולם נמצאים באותו מצב, כולם משחקים בלי קהל, כולם משחקים עם פציעות או עם הידבקויות. אני לא רואה בזה, זה משהו שמשפיע. תשמע, זה משפיע, כן? זה משפיע על כל קבוצה, אבל באותו אופן. זאת אומרת, זו תקופה כזאת, צריך להסתגל.
אתה רואה את הביוצים וממשיכים, אתה יודע,
כן,
את המשך
כן,
פתיחת
כן,
העונה
כן.
ובצמרת.
אני רואה את אטלנטה, יש לה משחק מול ספציה שהיא מאוד חלשה, ויש לה משחק מול ורונה אחר כך בליגה, ואז אודינזה, זה משחקים קלים שאתה יכול להוציא ממשבר.
ורונה היריבה קשה מאוד.
כן, אבל נראה לי שאטלנטה, במיוחד במשחק בית, צריכה לעבור אותה, ולנצח אותה, ואם אתה מחבר פה רצף של שניים, שלושה ניצחונות, אז זה כבר אומר שאתה השתחררת מהתקופה הרעה שלך. אני חושב שאחרי חמישה משחקים שבהם ניצחת פעם אחת עם אטלנטה, לנצח פעמיים זה מעולה. זה מעולה. זה מביא גם ביטחון.
טוב, דיברנו על המשחק האחרון שלה נגד אינטר, אבל אין מה לעשות. אינטר וקונטה ממשיכים לזייף בצורה כל כך מחרידה. באמת, כל פעם אבל זה סיפורים אחרים. אתה יודע, פעם אחת אומרים, אין לו שחקנים בגלל הקורונה, נדבקו, לא נדבקו, בידוד, לא בידוד. אבל יש בעיה קשה עם אינטר והכדורגל שלה, ואני אומר לך את זה, גם כאוהד וגם כצופה, הכדורגל רע, פשוט רע. הם לא באים לידי ביטוי. כל הבחינות של קונטה הייתה בעונה שעברה, על העניין הזה שהוא צריך שחקנים מנוסים. או יש לו ציטוט מליגת אלופות שאומר, מה אני שחק עם סנסי וברלה? אני צריך שחקנים מנוסים. אז הוא קיבל שחקנים מנוסים. וידל, אריקסן, קולרוב, אתה יודע, ועוד. וקיבל את השחקנים המנוסים האלה. אבל זה הכדורגל שציפינו לו. תראה מה זה אינטר דובר עליה בתחילת העונה, כאחת שיכולה להתמודד עד הסוף באליפות, עם מקום 70, 12 נקודות, סליחה. ואתה רואה שזה, אתה לא צופה משהו טוב. זאת אומרת, אתה בהמשך של העונה זה רק הולך ונהיה מחפיר מרגע לרגע. אני לא יודע עד כמה הוא יכול להוציא את אינטר, ויש כבר, אתה יודע, הרבה מחאות ברשת מכל מיני אוהדים, גם בטוויטר, שדי, צריך להפסיק עם המאמן, אבל הבעיה שאינטר נמצאת במלכוד. כי מצד אחד היא עדיין משלמת לספלטי, מצד שני היא משלמת לו 11 מיליון אירו בעונה. לפטר אותו היא צריך לשלום פיצויים גם לו וגם לספלטי. את מי תביא? עכשיו, באמת, יש, אני לא מבין את, באמת אני לא מצליח להבין את קונטה. השיטה הזאת, אני לא יודע, הוא כל כך נעול על השיטה ועל ההרכב, הוא לא משתמש באריקסן.
זה לא, אני לא יודע אם הוא כל כך נעול, כי תראה מה קורה, תראה מה קורה באמצע. אני מסתכל תמיד על השלישייה המרכזית שלו, כי אצל קונטה, מעבר לשחקני האגף, שהם, אתה יודע, עולים בשיטה כזאת של 3-5-2, הם עולים כל הזמן למעלה ולמטה, והם מאוד חשובים, אני תמיד מסתכל על האמצע, מי נמצא באמצע. והוא ננעל על וידל שם. והוא נותן לברוזוביץ' ולברלה לפתוח שם, שאתה יודע, אין שם איזון כל כך, אני חושב, באמצע, אצל אינטר, ושלישייה באמצע צריכה לשלוט במערך שכזה. אני לא רואה את זה קורה בהרבה משחקים, אני רואה גם מצד שני הרבה מאוד מצבים שאינטר מגיעה אליהם, במשחקים שלה, כן? מגיעה להם במקרה, לא באיזשהו משחק שוטף. אני חושב שכל השינויים שהוא עשה בתקופה האחרונה, הם די הכבידו על הקבוצה שרצה בעונה שעברה. זאת אומרת, אם היו היה משאיר את מה שהיה אז, עם אותם שחקנים באמצע, אולי היינו רואים את אינטר באמת שוטפת את המגרש ומביאה ניצחונות ועושה דברים יפים, אבל משהו שם תקוע. אני לא יודע להגיד לך מה, לדעתי זה בא מהאמצע, שיש שם ברוזוביץ' ווידל וברלה, שווידל הוא לוחם כזה, זה מה שראיתי במשחק האחרון עם אטלנטה, כן? הוא לוחם כזה שכל הזמן עובד וזה, זה בסדר. ברוזוביץ' הוא שחקן שתמיד נמצא באזור הרחבה ונותן את הכדורים ומחלק והכל בסדר. ברלה זה שחקן יצירתי, צעיר, נמרץ שבא לעבוד, הכל טוב. אבל כאילו חסר לך קשר אחורי אמיתי, וחסר לך שמישהו שבאמת יהיה הציר המרכזי שהכל יעבור דרכו. אחד שינהל, אני לא צריך שלושה באמצע שינהלו, זאת
דעתי. חשבו שאריקסן יעשה את זה?
אז זהו, אריקסן מאוד התאים לפאזל הזה שנבנה בעונה שעברה, כי הוא נכנס בדיוק מתחת לשני החלוצים והכל, אבל המאמן שלו החליט לוותר עליו. החליט לוותר עליו, כי הוא אמר, אני לא צריך, יש לי שני החלוצים שהם עושים את העבודה, הם מכינים אחד לשני והכל זורם. אריקסן בכלל, אני לא רואה אותו נספר שם.
יש יותר ויותר דיווחים שאולי יחזור לטוטנאם, הוא יעזוב כבר בינואר הקרוב, שזו באמת החלטה שערורייתית, כי שחקן כמו אריקסן, אתה לא,
הוא לא שיחק בכלל נגד אטלנטה במשחק האחרון.
לא, הוא לא שיחק, הוא לא סופר אותו, אבל גם כשהוא נותן לו לשחק, הוא מכניס אותו, אתה יודע, ל-10 דקות, רבע שעה, לא,
זה שחקן שצריך לבנות סביבו את כל הקבוצה. ואגב, אשף חכימי זה שיחוק, כן? יש לו שחקנים נהדרים, לוקאקו זה שיחוק, זה שהוא שיר את לוטרו מרטינס זה נהדר. אבל עוד פעם, משהו שם לא עובד, וזה בעיקר בא מהאמצע לדעתי. שם משהו לא מסתדר לי, לא מסתדר לי ב...
ההגנה לא עובדת, באמת, ההגנה לא עובדת מתחילת העונה, חוטפים המון שערים, גם בליגת אלופות, מלא משחקים, אתה יודע, אתה לא מצליח להחזיק את היתרון שלך.
וזה מוזר שההגנה שלך לא עובדת, כי יש לך שניים, מבין שלושת הבלמים, יש לך שניים שהם אדירים, שהם כמו קיר, שזה באמת מוזר.
במערך הזה, זה בדיוק הבעיה שלי במערך הזה, המערך הזה, השלושה בלמים, כשהוא שם את שקריניאר בצד ימין או שמאל, או שפתאום דם ברוסיו בלם, או קולרוב בלם, זה לא בא לידי ביטוי.
זה לא עובד, כן.
זה הגנה מחוררת. אתה יודע, אתה מקבל לפעמים שערים, ואתה באמת מתוסכל, ואני אישית, אני יכול להגיד לך, אני מאשים את קונטה הכל עליו, כי יש לך שחקנים מעולים, ויש לך סגל שאתה יכול לרוץ אותו הרבה יותר טוב ממקום שביעי, ואתה יודע, ולהתחיל לחשוב על מקומות בליגה האירופית, לא יכול להיות שבתחילת העונה עם כל כך הרבה ציפיות, וכל כך הרבה דברים שאתה יכול להתקדם, אתה מגיע, קודם כל הכדורגל רע, אתה יודע, הכדורגל לא שוטף, זה קונטה שעליו חלמו וציפו במילאנו, לא חושב, אבל אתה גם לא רואה אותו עושה איזה שהם שינויים, שיביאו אותו למצב שיתקנו את הכדורגל הזה, שישפיעו, אתה יודע, לוקאקו לא שיחק במשחקים האחרונים, כי היה לו פציעה קלה.
כן.
ואתה מבין כמה התלות בלוקאקו היא אדירה. זאת אומרת, אם הוא לא משחק, אז מה? אז אין לך חלוצים פתאום? אתה מכניס את פרישיץ כחלוץ, אתה יודע, שני לצד לאוטרו? מה זה הדברים המוזרים האלה? למה אתה לא משנה מערך? תקשיב, זה מטמטם, באמת. אני כבר... נשבר לי, באמת.
אני יכול להבין אותך, אני יכול להבין אותך. מצד שני, אם אתה מחפש דברים טובים, אז במשחק מול ריאל מדריד, למרות ההפסד של ה-3-2, ראיתי הרבה דברים טובים. הרבה דברים טובים באינטר. מצד שני, אבל כן.
זאת ריאל שיותר, ריאל גרועה בעצמה.
לא, אגב, מה שניצח את המשחק בסופו של דבר, זה שזידן שלח את השני הסילונים שלו, הברזילאים, לאגפים, ואמר להם, תהיו באגף, אבל תהיו איפה שאמור להיות המגן השמאלי והמגן הימני.
קודם כל.
של אינטר, שם אין מגנים, אז הם בעצם חגגו על האגף, הכניסו כדורים לבנזמה.
אנחנו חוזרים לעניין ההגנתי בית, גם ריאל בעצמה, אנחנו יכלנו, כאילו, ריאל נמצאת באחת התקופות הרעות שלה. אינטר יכולה להוציא מזה קצת יותר. אתה יודע, כבר היה שם 2-2. אז למה? כאילו, אתה מבין? זה מה שאני שואל. החילופים המאוחרים, התפיסת משחק. אתה יודע, כבר היה שם דברים שאמרת, בוא נוציא משהו, נוציא משהו. ואז זה נגמר שזה נגמר. אני באמת, אני קונטה, הכל עליו,
אגב,
באמת בלתי נסבל מבחינתי. אני...
כן, וארבעה משחקים אחרונים רשמיים בכל המסגרות, אינטר לא מנצחת.
שערוריה.
אינטר לא מנצחת, וזה, אתה יודע,
בליגת אלופות.
בליגת אלופות יש לך שתי נקודות, נדמה לי אינטר אפילו אחרונה בבית.
כן, דיברנו על זה לפני כמה פרקים, שאינטר, המצופה ממנה מקונטה, זה שאתה יודע, תהיה בצמרת, ותגיע סוף סוף לשמינית גמר. עכשיו תשמע, בבית כזה שיש לך את שחטר, ואת מי שגלבח, עם כל הכבוד, אתה אמור להוציא מהם נקודות. לא יכול להיות שאתה לא מצליח.
אגב,
ולא נקודה אחת.
ברוסיה משגלדבח ושחטר דונייצק נמצאות מעל ריאל מדריד ואינטר בבית הזה כרגע.
זה אחד הבתים הכי צפופים.
זה אחד הבתים הכי קשים, כי ברוסיה משגלדבח זו ריבה גרמנית, ולשחק מול קבוצה גרמנית זה לא פשוט וזה לא קל.
ועדיין,
ושחטר דונייצק יש לה הרבה כישרונות, וזה לא רק מנור סולומון, אגב, יש לה הרבה כישרונות, למרות שהיא לא הבריקה במשחק האחרון שלה בליגת אלופות. וחטפה שם דבוסה של 6-0. תשמע, זה בית קשה, זה בית קשה, ואם אינטר לא תתחיל לנצח בבית הזה, היא תהיה בבעיה, והיא לא תהיה בשלב הבא, היא לא תהיה בשמינית.
אבל זה לא, אתה יודע, זה לא בליגת אלופות, זה לא בליגה. אני, אתה שואל, למי, את מי, מה אתה יכול לעשות כדי שזה ישתנה? כי בקצב הזה,
אני חושב שהוא
צריך... גם מקום בליגת אלופות זה ישמע לך...
ברור, זה ברור. אני חושב שהוא חייב למצוא איזושהי שיטה, לדבוק בה, להאמין בה, ולא רק שיטה, לבחור את השחקנים הנכונים. כי נדמה שאין איזון באינטר הנוכחית, זה לפי מה שאני ראיתי במשחקים. מצד אחד אתה רואה הרבה התקפות, הרבה החמצות מול השער ודברים, באמת, אתה יודע, החמצות מסמרות שיער, אתה אומר, אתה תופס את הראש, אתה אומר, איך הוא הכתיב את זה? אבל זה מעיד על זה שבאמת השיטה אולי לא עובדת. הרבה כדורים נכנסים לרחבה מהאגפים, לוקאקו נוגח או נוגע ברגל, וזה עובר ליד הקורה. אין גם את המזל הזה. אבל מצד שני, אתה רואה גם שההגנה מאוד, מאוד חדירה. אז צריך למצוא את האיזונים בקבוצה הזו. בעונה שעברה הייתה לו קבוצה טובה. אני אומר לך, הייתה לו קבוצה טובה שעם חיזוק נכון, עם חכימי וזה, אמרתי, וואלה, אינטר רצה למעלה, יכולה לקחת אליפות. אבל אתה רואה שזה לא מתחבר, וקורה שזה לא מתחבר, אבל מאמן במצב הזה צריך לבוא, למצוא את האיזונים, לסדר את הקבוצה, לבחור את השחקנים הנכונים, לעשות את השינויים הקטנים שצריך לעשות, וכשזה יתחיל לרוץ, זה יתחיל לרוץ, יכול להיות שהוא עוד מצא את זה.
אני אשאל אותך מהעמדה יותר אובייקטיבית, אתה חושב שצריך לפטר את קונטה?
לא.
מה היית עושה?
אני חושב שהוא מאמן ענק, אני חושב שאולי תמיכה או עזרה מקצועית...
איפה הגבול עובר, כאילו מה...
אין גבול, אין גבול אצלו.
עד מתי... לא, אבל עד מתי אתה נותן לו את הצ'אנס הזה? בסופו של דבר אתה כבר, אתה מחזור שמיני תכף, זה לא התחיל, אתה יודע,
אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם הוא לא עולה לשמינית גמר ליגת אלופות, אני חושב שזה יהיה הרגע שבו ההנהלה תבוא ותגיד, אנחנו בוחנים את המשך העסקתו של המאמן הזה, כי לא לעלות השמיני גמר ליגת אלופות, זה משהו שאינטר לא יכולה לקחת על עצמה, בטח לא בעידן כזה, אתה יודע, שצריך פה כסף גם, אני לא יודע כמה הפרויקט הזה יחזיק עם קונטה, במידה והוא לא עולה לשלב הבא לשמינית הגמר בליגת האלופות, אז יש עליו הרבה לחץ עכשיו. מצד שני, גם ריאל מדריד הרבה פעמים מפסידה נקודות, ואתה רואה שזה קורה לעוד קבוצות. זה שאין קהל, וזה שהמשחקים נראים כמו שהם נראים כרגע, זה משפיע, זה משפיע, אתה לא יכול להתעלם מזה. אבל במבחן התוצאה, אתה צריך להשיג ניצחונות, וזה משהו שאינטר לא עשתה נגד ריאל מדריד עדיין. במשחק האחרון שלה, שם הייתה, אם הייתה מנצחת שם, אז באמת אולי הכל היה מתהפך. או אפילו משיגה נקודה עוד, אתה יודע, זה הכל היה מתהפך. ברגע שריאל מדריד ניצחה אותה, זה כן, אני חושב ששעון החול התהפך, ומעכשיו החול מתחיל לזרום למטה, מבחינתו. הוא חייב להביא את השינוי, זה הכל עליו, אבל אני חושב שכמועדון, מנהל מקצועי צריך לבוא ולהגיד לו, תשמע, תראה, זה לא עובד, ראיתי, זה לא עובד, להתייעץ, שיהיה לו עוד מישהו להתייעץ איתו. נכון שקונטר הוא סוליסט במובן מסוים, אבל ברגע שיש לך את התמיכה הזאת, וחושבים על רעיון אחר, איך להוציא את הקבוצה מהמצב שנמצאת בו, זה יכול לעבוד. אני לא אחד כזה ש... אני אישית, לא אחד כזה שרואה מאמן גדול ואומר, מאמן שיש לו רעיונות בדרך כלל, כן? ואומר, וואלה, תשלחו אותו הביתה, אחרי כישלון, אתה יודע, על ההתחלה. צריך לתת לו את הזמן, זו דעתי.
כמה זמן? אתה יודע, הוא עונה שנייה, זה מה שאמרתי גם מקודם.
בעונה הראשונה, לא סבלת. סבלת?
לא, סבלתי. ציפיתי בנו שיגיע לליגת אלופות. וציפיתי שיעשה משהו בבתים, אבל לא ציפה. בסדר, סבלנו, זמן עונה שנייה, קיבלת חיזוקים.
אוקיי. בוא נחכה, רק
עד
התחלנו.
מתי, עד
רק
מתי?
התחלנו.
רק שזה לא... המזל במרכאות, אני אומר, זה שבליגה אין לך יריבה אחת שרצה מאוד קדימה, כי הפער כרגע ממילן הוא 5 נקודות, שהיא כאילו במקום הראשון. אתה אומר, אנחנו עוד בפער הגיוני וסביר, כי ריצה של 3-4 משחקים ואתה כבר
כן.
נראה אחרת. אבל זה, אתה לא רואה את זה קורה. אתה רואה אותה אינטר מתקשה מול קבוצות, כל קבוצה,
אז
לא
מה לדעתך?
משנה מי.
בוא נשאל אותך כעוד אינטר, מה לדעתך צריך לקרות?
שמע, אני כבר מזמן איבדתי תקווה עם קונטה, אני...
באמת?
אני לא, אני מצטער, אני לא, 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 אתה יודע, זה בדיוק כמו, יש לי את אותו דבר עם וידל, לא יכול להתחבר אליהם, לא יכול להתחבר אליהם, אתה יודע, בתחילת העונה אמרתי, יאללה, תבוא, תרוץ, עצוף עונה, תיקח את האליפות ותעוף לי מהעיניים, לא מחובר אליו, לא מחובר לזה שהוא מקובע, לא מחובר לעניין הזה שכל מה שהוא עושה זה, אתה יודע, לבכות ולא לשנות. לבכות ולא לשנות. להכניס את ניין גולן כשחקן שישנה לך משחק, תגיד לי, אתה נפלת על הראש? כל ילד שמשחק פיפה יכול לעשות את זה. מה אתה מכניס את ניין גולן? מה זה הדברים, מה זה החילופים המוזרים
אז אתה,
האלה?
אז אתה אומר שהגיע הזמן להיפרד.
קודם כל, אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על קבוצות אחרות בעולם. עכשיו קצת, אתה יודע, בגלל הקורונה, אז כמו שאתה אומר, אין קהל וזה, זה נראה כמו משחקי אימון לא יודע, באריטריה. אתה מסתכל פה, אתה מחפש את המאמנים האלה. איפה? איפה המאמנים ש... אתה כך שוב, אין, יש לי בעיה.
האמת שלראות את זידן עושה עליו את השחמט, זה קצת כואב, כן, אני מבין אותך, כי...
ריאל בתקופה אולי מהגרועות שלה, בחמש שנים האחרונות.
נכון.
אתה יודע, שחטר ומשנגלבח לא זה, אבל גם בליגה אתה לא רואה את זה, יובנטוס בכלל, אתה לא רואה את זה, מילאן מנצחת אותך בדרבי,
אתה אומר, זה הזמן שלך דווקא לפרוח, ולא...
לא, יש לך את כל הסיבות, לרוץ, אתה יודע, לראות יותר טוב, אם היה כדורגל טוב, אני אומר לך, אתה רואה משחק, אתה תולש שערות, ובמקרה של קונטה, הוא מבין מה זה.
כן. תולש שערות. יפה, יפה, אהבתי, עוקץ, אבל בסדר.
מגיע לו. אבל אתה יודע, אמרתי לך מקודם על זה שניצחו אותנו בדרבי, ולפחות במקרה הזה, אני מדברים על מילן, איכשהו היא נעצרה. קצת, כן. נעצרה. וזה דבר טוב מבחינתי כאוהד, אבל מבחינת מילן עצמה, אולי זה איזושהי קפת התעוררות כזאת.
מילן נראית הכי טוב בליגה, לדעתי. נראית הכי טוב בליגה, למרות שהיא דואכת, למרות שהיא קצת בדיחה, בוא נגיד ככה. מה שהכי מדהים אותי במילן הנוכחית, זה ההשפעה של זלאטן איברהימוביץ'. והעונה, אתה רואה את זה ביג טיים. זה לא יאמן, האיש הזה פשוט סוחב את הקבוצה עליו, גם כשלא הולך, הוא בכל זאת מביא את הנקודה איכשהו, ובכל זאת אתה רואה שהוא מגיע למצבים, אתה רואה שהכל עליו, הכל עליו. וזה מה שמדהים. אם מילן באמת הצליח לרוץ עד הסוף, ביחד איתו, אתה יודע, על מאבק לאליפות, זה הסיפור הכי גדול של העונה הזו.
זה אחד הסיפורים הפסיכים ביותר, הוא שחקן בין 39.
כן. בדיוק.
הליגה האיטלקית יודעת, ומכירה שחקנים, אתה יודע, בגילים מבוגרים, אבל לראות את זלאטן, אתה יודע, גם בליגה האירופית, שזה אומנם רק בהתחלה, אבל אתה מבין, תסתכל פעם על משחק, עם זלאטן, בלי זלאטן, תראה מה קורה פתאום בקצב, בגוף, באמוציות, משהו משתנה. ותכון, יש קצת איזה, הטקו הזה, אולי קצת תאיר אותם בזה שלא צריך לסמוך אך ורק על, אתה יודע, על זאדה, פתאום ייפצע להם לחודש, מה, אז לא ידעו להסתדר בלעדיו? צריך לשים לב לדברים האלה. שחקנים פורחים, יש להם שחקנים כישרונים, הם נראים טוב, אבל אתה יודע, כל הזמן צריך לבדוק עד כמה הם יכולים למשוך את זה, והם יכולים למשוך את זה עד הסוף, כי שוב, זו עונה משוגעת מאוד, מאוד.
כן.
לא יודע, האליפות של זלטן זה מטורף.
הסגל של מילאן פתאום נראה טוב ביחד איתו. זאת אומרת, זה רביץ' וזה גם בריים דיאז, למרות שהוא קצת, אתה יודע, לא כזה מושלם בסגנון המשחק שלו למילאן, לא כל כזה מתאים ותואם, אבל אתה רואה שטונאלי תורמת שלו, ואתה רואה את האקן אפילו איכשהו משתתף במשחק.
האקן היום פורח, הוא אפילו בא בדרישה למילאן, תעלו לי את השכר. יש הרבה ביקורת עליו, דרך אגב, משחקן שמחקו אותו.
אתה רואה גם את ההשפעה של תאו הרננדס, שהוא מאוד מאוד משפיע, וזה לא היה איזה משהו חולף.
הוא מגן מעולה.
הוא מגן אדיר, שתורם גם מבחינה התקפית. ואני באמת נהנה לראות את הקבוצה הזו. אני חושב שכרגע, במצב הנוכחי, פיולי מוציא את המיטב ממילן, מוציא את המיטב מזלטן, ואם זה יימשך לאורך זמן, אז אתה יודע, בסוף הכל זה עניין של יציבות בליגה הזו, כמו שזה נראה כרגע בעונה הזו. אם אתה יציב, ואם אתה מצליח לחבר כמה ניצחונות, אז אתה תהיה למעלה. ובגלל שיובנטוס נראית כמו שהיא נראית, יש פה למילן פתח לעשות עונה היסטורית, לזלטן איברהימוביץ' לעשות עונה היסטורית, ושוב להוכיח שגם כשאף אחד לא מאמין בו, ואף אחד לא מאמין בקבוצה שלו, גם הפעם, הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את הבלתי יאמן. וזה זלטן איברהימוביץ', כל פעם שאמרו שהוא לא יכול לעשות משהו, הוא מצליח לעשות משהו. ולהוביל את מילאן לאליפות, זה עוד משהו שרחוק מאיתנו, בסדר? אז דיברנו על אטלנטה בפתיחת העונה, ואמרנו שהיא מדהימה, כי היא קבוצה שנראית מדהים והכל. אבל שוב, עניין של יציבות. תביא את היציבות, הכל יזרום.
אתה יודע, גם נקרא לזה הכישרונות הצעירים, בנאסר, הוא אמרת שדיאז והכל והגיע, כאילו כולם השתלבו ביחד.
כן. לקצב. חוץ מבראים שהוא קצת.
בסדר, אבל הוא לא רע. כאילו, נכון. אתה יודע, גם קיאר, הבלם שבאמת הוכיח שהוא בלם מעולה, והוא באמת כמו שצריך, למרות הגיל שלו שיחסית קצת מגיע בגיל מבוגר, אבל עדיין זה שחקנים שמשהו נכנס לרוח שלהם, וכולם מבינים את זה. כולם מבינים שזו הזדמנות, או אתה יודע, עזוב, אקרמן אמנם לא פה היום, אבל הוא תמיד אומר, תן לי את המקום הרביעי בליגת אלופות, ואני אחזור וזה מה שאני רוצה. אבל פתאום הם חולמים יותר מזה, ופתאום זה מתקדם להם.
כי מילאן לא הייתה שם במקומות האלה בשנים האחרונות. טופ 4, אני לא יודע אם אפשר להסתפק רק בזה בעונה הזאת. תראה, זלטן עם 8 שערים. מלך השערים של הסריה. 8 שערים. הבא אחריו עם 6, וזה בלוטי בטורינו, והבא אחריו זה קריסטיאנו רונלדו גם כן עם 6. זהו. אלה השניים שנמצאים מאחוריו, וזלטן, אם הוא באמת ימשיך בכמות הכיבושים הזו, ובאמת יצליח למצוא את היציבות עם כל הקבוצה כולה, תשמע, זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים, ובאמת, הכל פתוח. אתה מכיר את זה שכאילו אתה נוסע בלילה ואין מכוניות לפניך, ואז אתה יכול לתת גז? תן גז, זה הזמן לשמילן לתת גז. לצערנו, כן? אני לא יודע אם לצערך, אבל לצערנו, כשאנחנו מדברים על מילן, אז היא קצת דאחה במשחקים האחרונים, עם הטקו 2 הזה בוורונה, אבל עדיין הפוטנציאל קיים, ואתה רואה שזו קבוצה מאוד מאוד יציבה. השאלה, אם באמת מבחינת הוצאות, זה יימשך. זאת השאלה. אנחנו לא יודעים. בוא נחכה נראה.
ובליגה האירופית, אתה חושב שהם יכולים לרוץ עד הסוף, או שתמיד יש ויכוח על כמה צריך להשקיע בליגה הזאת? באמת, זו ליגה תקועה. ליגה מה שנקרא ביום חתונות. חמישי בערב.
בסדר.
וזה תמיד עם הרכבים
כאלה ואחרים. אין חתונות, אבל אין חתונות עכשיו.
בסדר, בגלל זה הם מנצחים. במקרה של מילאן הפסידו, אבל במקרה כזה אתה יודע שאפשר לרוץ עם זה ולעשות כל מיני דברים.
היה להם איזשהו הפסד אחד לליל, הפסד של 3-0 בסנסירו.
זה הפסד קשה, כי זה היה הפסד חד צדדי כזה, 3-0, מילאן לא בבית, אתה יודע, כאילו קיבלה איזה שוק כזה, וזה השפיע על המשחק נגד ורונה, לא יודע, צריך לגדל, המזל שיש עכשיו פגרה גם, דרך אגב, שחקנים, אתה יודע, יחזרו קצת, ינוחו, מי שלא מגיע לנבחרות, והם יכולים לצאת עכשיו למשחקים, ולרוץ, ולעשות עם זה דברים יפים. התלות בזלטן איתם, תצטרך לעמוד במבחן, כזה או אחר.
נכון, זה מה שאמרתי בהתחלה, תראה לגבי הליגה האירופית.
לא, הוא גם חוזר כנראה לנבחרת שוודיה, אז אם הוא חוזר לנבחרת שוודיה, לפחות זה השמועות, אני לא יודעת כמה הוא ישחק שם.
אני חושב שזה משהו שיכול לתת לו בוסט, אתה יודע, משהו שיכול לתת לו את הדחיפה במילן.
כן, הפחד הוא שיפצע, אתה יודע.
בסדר, הפחד, הוא יכול להיפצע גם באימון, זה לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא שמילן, אתה מדבר על הליגה האירופית, מילן בליגה האירופית, למרות ההפסד שלה לליל, היא נמצאת במקום טוב, עם 6 נקודות, מקום שני, אתה יודע, 2 עולות מהבית הזה, ספרטה פראג וסלטיק הם לא יריבות שלדעתי ברמה של מילן. אז מילן וליל אמורות לעבור.
אתה יודע, כשהן חוזרות מהפגרה, בעצם מה שנקרא, מתחיל קצת מבחנים רציניים יותר, גם נאפולי בחוץ, ועשוב פעם ליל בחוץ, ואז היא מארחת את פיורנטינה, לא פשוט בכלל.
חודש קשה, חודש קשה, אבל זה לא הכי קשה שיש.
לא, לא, בכלל לא הכי קשה שיש, אבל אתה יודע, מבחינת המבחנים, גם שהסגל וגם פיולי, לראות איך מנהלים את זה, איך מתמודדים עם כל דבר, אתה יודע, בכל זאת, זה משחקים לא פשוטים בכלל.
אני חושב שמילן צריכה לתפוס מומנטום במשחקים האלה, למרות היריבות ולמרות הכל, יהיה לה גם את ססוולו בהמשך ועוד כל מיני יריבות כאלה ואחרות, היא צריכה לתפוס מומנטום בליגה, הליגה זה הדבר הכי חשוב כרגע מבחינתה של מילן, בעיניי. עזוב שכל אחד רוצה תואר אירופי, ברור שאתה רוצה להילחם בשתי הזירות האלה, אבל אם אתה מתרכז בליגה ובאזור ינואר יש למילה משחקים קשים מאוד שם, זה יהיה המוקש האמיתי לדעתי. יש שם משחקים מול לאציו ואז מול יובנטוס ואטלנטה, זה באזור ינואר, זה יהיה החודש אולי החשוב ביותר מבחינת משחקי הליגה של מילן.
מה שאתה אומר, זה יכול להשפיע על כל העונה.
בדיוק. ועברנו את הדרבי, כן? עברנו את הדרבי, ניצחון של מילן, הכל טוב, אבל יש עוד דרבי גם בהמשך. ועוד פעם, העניין הזה של היציבות, מילן מאוד מפתיעה בניצחונות שלה עד עכשיו, אתה מסכים איתי?
חד משמעי.
אבל זה, עוד פעם, זה צריך למדוד את זה לאורך זמן. לאורך הזמן, בוא נראה מה קורה בינואר, ואז נדע לאן העונה הזאת הולכת מבחינתה של מילן. זו דעתי. ושוב, הרבה מזה יהיה תלוי בצלטן.
טוב, צריך לדבר עכשיו על עוד פרשת, אתה יודע, שצצה בליגה, לא יודע אם קוראו זה פרשת שחיתות או פרשת זיופים, וזה בעצם הסיפור עם לאציו. בוא תעשה לדו רגע סדר, כי איך הדברים האלה צצים תמיד אצלנו בליגה, זה יכול להטריף.
הסיפור הוא כזה, אתה זוכר את המשחק המשוגע של ה-4-3 של לאציו נגד טורינו במחזור השישי?
כן.
אוקיי. זה היה משחק שהסתיים באמת ב-4-3 בצורה מאוד מאוד משוגעת. בהרכב של לאציו פתחו פפר ריינה בשער במקום סטרקושה, כשלוקאס לייבה, צ'ירו אימובילה ופיליפה קייסדו פתחו על הספסל גם כן. הרכב מוזר יחסית מבחינתה של לאציו, וחשבנו שזה בגלל, אתה יודע, לוח משחקים עמוס, לתת קצת מנוחה, גם לאציו היה לה גם משחק בליגת אלופות, ונגד זנית אחר כך, אולי לשמור כוחות לשם. אז זה נראה לגיטימי על פניו. ובאותו משחק, לוקאס לייבה ואימובילה עולים מהספסל במצב שטורינו נמצאת ביתרון, והיא באמת הובילה, 3-2, עד הדקה 94, ואז בתוספת הזמן, לאציו מקבלת פנדל, ואימובילה עושה את ה-3-3, וקייסדו עולה גם כן ועושה את ה-4-3 ללאציו, בתוספת הזמן, דקה 98-99, משהו כזה. משחק באמת משוגע. מי להיכנס לתוספת זמן של משחק במצב שאתה בפיגור של 3-2, אתה מנצח 4-3. זה באמת היה משחק מדהים. ואז מה מסתבר? שלאציו חשודה בזיוף של תוצאות בדיקות קורונה, בדיקות הקורונה של אימובילה, של לוקאס לייבה ושל סטרקושה, בדיקות הקורונה שהיו לפני המשחק מול טורינו, משחק שהם לא פתחו בו בהרכב, וסטרקושה גם לא שיחק בכלל, אבל הם כן השפיעו, הם כן עלו מהספסל והשפיעו. אז הם שותפו ברגע שהם עלו מהספסל ועזרו בעצם לצאת מהפיגור הזה, מהמצב הקשה הזה, ולהביא ניצחון. ורגע לפני המפגש מול יובנטוס, מתפוצצת הפרשה הזו בתקשורת, טוענים שזויפו הבדיקות שלהם, שהן לא היו חד משמעיות, בדיקות הקורונה של השלושה האלה, ומתחיל הבלגן הזה. עכשיו, רגע לפני המשחק מול יובנטוס, משטרת איטליה פושטת בלילה שבין שבת לראשון, בהוראת התובע המחוזי במילאנו, פושטת בלאציו, פושטת למשרדים ברומא, פושטת למשרדים של לאציו ועל המכון הרפואי שלה, כדי לנסות להבין מה היה שם, לבדוק את הבדיקות האלה של שלושת השחקנים, של צ'ירו אימובילה, של לוקאס לייבה ושל סטרקושה, לנסות להבין מה קרה שם. וכרגע עדיין לא ברור מה היה שם. ייתכן מאוד לכאורה, כן, שלאציו בעזרת כל מיני צוותים רפואיים מרומא, זייפו את הבדיקות האלה. מאוד יכול להיות שזייפו את הבדיקות. עכשיו, אם זייפו את הבדיקות האלה, זו עבירה חמורה לפרוטוקול. אתה יודע, אי אפשר לשחק עם שחקן חולה, אי אפשר להעלות אותו מהספסל. זה לא תקין. זה לא תקין. בעיקר כי בתקופה כזאת,
חיים, כאילו בדיוק.
בתקופה כזאת,
ועוד באיטליה,
זה נושא מאוד כאוב, זה נושא אתה יודע, מצפים לאחריות אישית במצב שמגפה. וזה משהו שלא רק המועדון עבר את העבירה פה, יכול להיות שזה גם השחקנים שעברו את העבירה. אם השחקנים ידעו שהם עולים לדשא, הרי הם לא פתחו בהרכב באותו משחק מול טורינו, הם ישבו בצד, יכול להיות שאפילו אחד מהם לא הרגיש טוב, ובגלל זה הוא לא פתח בהרכב. יכול להיות שאמר, תשמע, אני לא יכול לשחק 90 דקות. ואם המאמן גם ידע מזה, זה חתיכת סיפור. זה באמת יכול להיות חתיכת סיפור, זה נמצא בחקירה משטרתית, ולפי מה שאומרים, הם היו חיוביים ושיחקו, אבל זו איטליה, אתה יודע, זה כבר פעם שנייה שיש לנו סיפור, זה היה את הסיפור של הנשיא של נפולי, שהגיע לישיבה כשהוא חולה בקורונה, בוא לא נשכח את זה, היה גם את הסיפור עצמו של נפולי שלא טס על המשחק נגד יובנטוס, נכון. והבושה הזאת ששחקני יובנטוס 45 דקות שיחקו אחד עם השני פסים כדי להעביר את הזמן למקרה שהקבוצה לא תבוא, למרות שהיא בכלל נשארה בבית, ואפילו לקח טיסה, היא לא תספיק בזמן. משהו קורה פה בליגה הזאת, שאתה יודע, זה אמור להיות המראה לציבור. אם השחקנים האלה, אם הקבוצה הזו, אם לאציו, לא עובדת לפי הנחיות, למה שאני אזרח פשוט כן נמלא את ההנחיות? אתה מבין? עכשיו, לדעתי, הולך תחתוב בענק, במידה והחקרה
השאלה,
הזו...
מה הנזק שיכול לתת להם זה? מה העונש?
קודם כל, זה יכול להיות בהיבט פלילי. אם בן אדם נמצא חיובי והפר את ההוראות של הבידוד, אני עוד פעם...
אז יתפסו איזה מישהו מהמועדון והכניסו אותו לכלא.
זה לא מישהו מהמועדון.
שאלה איך זה ישפיע למועדון?
לא,
מישהו צריך לקחת החלטה.
יש פה כנסות גם שאתה יכול לקבל. הרי כל מפר בידוד שעוזב את הבית שלו יכול לקבל כנס, בסדר? פה בישראל. אני לא יודע איך זה עובד באיטליה בדיוק, אבל יש פה...
אם זה, תקשיב, כנס כלכלי יעמדו בזה. להכניס מישהו לכלא, אם זה אחד מהמועדון, שאתה יודע, היה זה שמעורבב השיחות, יכניס לו. שאלה מבחינת המועדון, נקודות, הורדת ליגה, סתם דוגמה, אם זה קיצוני מדי.
קודם כל הייתי לוקח את המשחק הזה של טורינו, נגיד, ואני מחליט, בסדר? והם יוצאים אשמים. נניח, בואו נמצא נקודת הנחה כזאת. קודם כל הניצחון הזה על טורינו, ה-4-3, הופך אותו להפסד של 0-3, טכני. אם שיתפתם שחקנים שלא כחוק, זה כמו שחקן מורחק מבחינתי. אם שחקן מורחק קיבל כרטיס צהוב חמישי, או קיבל כרטיס אדום, מחזור אחד לפני, או כמה ימים לפני, הוא לא יכול לשחק, או לא צריך לשחק, יש חוקים, יש תקנות, שיתפתם שחקן שלא כחוק, סו בעונש, הפסד, קודם כל.
מה שקרה ברומא.
כן. מה שקרה לנפולי, שלא בא למשחק מול יובנטוס, שעשתה דין לעצמה, מה שנקרא.
כן.
אותו דבר, צריך לנהוג בזה ככה. עכשיו, לגבי כנסות וכאלה, זה כבר סיפור אחר, אני לא יודע מה, אתה יודע מה נהוג.
לא, אני אומר, עד כמה זה יכול להשפיע.
אבל שקבוצה תעמוד לדין ותקבל, זה דין פלילי.
כמה זה יכול להשפיע, תשמע, זה יכול לשנות לה את כל העונה, זה להתעסק עכשיו במשך
נכון?
חקירות ועניינים ובתי משפט, מה אתה צריך את זה במועדון שרץ?
הלו, מה שמגיע, מגיע. אם צריך לתרטר אותם בבית המשפט, תתרטר אותם בבית המשפט.
מעניין איך וופה תתייחס לזה גם בליגת אלופות. הרי הם ישותפו ב, אתה יודע, נגד טורינו, היה להם משחק אחר כך נגד זנית.
נכון.
השחקן נכון. לא מעברי בכמה ימים.
יכול להיות שגם וופה תתערב פה. מאוד יכול להיות. זו קבוצה גדולה, זה... אתה יודע, הרבה מאוד אוהדים רואים את המשחקים האלה, ואומרים, אם עושים פה קומבינות כאלה בכדורגל, אז למה שאני לא אעשה גם את הקומבינה הזאת? אני אצא רגע מהבית, אני חולה קורונה. יש לזה השפעה מאוד גדולה. אתה יודע, בסוף הכדורגלנים, הרבה מאוד עיניים יש עליהם, ואם הם עושים את הטעויות האלה, אז הם צריכים לשלם את המחיר. אני לא יודע איך. זה כבר החליטו הרשויות שם, ברומא, ובכלל, אני חושב גם בליגה עצמה, ובוופה אולי אפילו, אבל מה שצריך, צריך. זה, בעיניי, זה עצוב, וחבל שזה קרה. אם זה נכון, אם זה נכון הסיפור הזה, שוב, זה הכל בחקירת משטרה, בוא ניתן למשטרה שם לעשות את העבודה שלה, ונקווה...
אני חושב שיש דברים בגו, אבל אתה יודע, לא יודע מה רמת החומרה, כי אף פעם זה לא... תמיד יש משהו. תמיד, אם סיפור כזה מתפוצץ, תמיד יש משהו.
אני חושב שאם מובילה, תשמע, אם הוא יוצא, אתה יודע, חצי-חצי, או כאילו, הרי יש בדיקות שמיוצאות...
זה קרה לחכימי, דרך אגב.
60%, 40%, אתה יודע, לא חד משמעי.
אני אתן לך את הדוגמה מאינטר. חכימי לא שיחק בליגת אלופות בטענה שהוא שלילי קורונה. כבר אינטר הוציא הודעה והכל, לא שיחק.
חיובי לקורונה.
חיובי הכוונה.
כן.
במשחק ליגה אחר כך, עשו לו עוד פעם בדיקות באיטליה והכל, וראו שהוא שלילי לקורונה, והוא שותף. זאת אומרת, אם העניין הוא כזה, זאת אומרת, מה רמת האיכות הבדיקה, ואולי בזה התבלבלנו, עוד איכשהו זה יורידו את זה.
אבל אתה לא יכול לעשות דין לעצמך, אתה צריך קודם כל, אם יש ספק, אומרים, אם יש ספק, אין ספק. בסדר? אם יש לך ספק, תוציא אותו מהסגל, משחק אחד, תעשה בדיקה חוזרת, תראה מה קורה, מה המצב, אל תסכן אחרים. אל תסכן אחרים, אל תסכן גם עצירת ליגה. יכול להיות שבקרן, עם מובילה, בטעות נתן איזה שיעול קטן ליד איזה בלם, מהקבוצה היריבה, מטורינו, והוא אחרי זה בחדר הלבשה, אחרי יומיים שלושה, אתה יודע, נגיד הסיפור הזה לא פורסם, אחרי יומיים שלושה, בחדר הלבשה, נתן איזה שיעול קטן, ונדבקו עוד שניים, תשמע, זה יכול להרוס קבוצה. זה יכול להרוס קבוצה.
נכון, עונה שעברה ראינו את זה דרך אגב, ביובנטוס שכל חדר הלבשה צריך להיכנס לבידוד.
נכון.
זה קרה, זה מה שהתחיל בעצם את עצירת הליגות.
נכון.
מהדברים הקטנים האלה. אבל בכלל, אתה יודע, לאציו שהתחילה את העונה הזאת גם בליגת אלופות, והיא די בקצב סביר, ובמשחק האחרון גם הצליחה להוציא תיקו נגד יובנטוס, שתכף נדבר עליה, אבל כאילו זה יכול באמת להיות דרמטי ברמת, לעצור להם את כל ההתקדמות, כי כשאינזאגי מאמן אותם כבר כמה שנים, ויש איתם איזושהי ריצה, ויש איתם איזושהי התקדמות, אתה יודע, גם זכו בגבי לא מזמן, הם רק עולים ועולים ועולים, פתאום דבר כזה,
זה משהו שיכול לפגוע
בליגה הזאת, כל הזמן קורה, כל הזמן פרשיות המוזרות האלה, זה קרה גם עם יובנטוס, זה קרה גם עם יובנטוס, והסיפור של סוארז, עם הניסיון להעביר אותו, כל האחרות האלה.
אבל בוא ניכנס רגע לראש של המאמן, אוקיי? אם אומרים לי, תקשיב, החלוץ הכי טוב שלך, צ'ירו אימובילה, ספק חולה בקורונה, ספק לא. שאלה אם למאמן יש פה סי, השאלה אם המאמן ידע. זה גם, זה משהו שמאוד מאוד מעניין. תראה, צ'ירו אימובילה הוא מאוד מאוד חשוב ללאציו. בסדר?
אין ספק, ראינו עד כמה איזה בעונה שעברה.
כן, ובעונה שעברה, סוף העונה שעברה, הוא היה בשורה אחת עם החלוצים הגדולים ביותר, ואפשר גם לומר שהוא גם underrated, ואני גם יכול להסביר למה. צ'ירו אימובילה כבש 103 שערים ללאציו, מאז שהוא הצטרף אליה ב-2016, ועד לסוף העונה שעברה. באותה תקופה, השחקנים היחידים שרשמו יותר שערים בחמש הליגות המובילות באירופה, היו קריסטיאנו רונלדו, טוב, לא יותר שערים, אבל הוא גם כן עם 103 שערים מאז 2016 ועד לסוף העונה שעברה. ויש גם את רוברט לבנדובסקי, 115, ולאו מסי, 132. זאת אומרת, הוא בטופ 3, ביחד עם רונלדו, הוא תופס את המקום השלישי על הפודיום. בסדר? בטופ 3, מ-2016 עד לסוף העונה שעברה. זה אחד החלוצים הכי גדולים שיש, וראינו את זה בעונה שעברה, זה בלט מאוד. מעבר לזה, הוא הביא 11 נקודות רק במשחקי הכרעה. זאת אומרת, רק במשחקים שבהם הוא הכריע את התוצאה, הוא הביא 11 נקודות לבד. שערים שקבעו תוצאות, אם זה לטקו או לניצחון, ושם הוא באמת השפיע יותר מכל שחקן אחר בליגה האיטלקית בעונה שעברה. עכשיו, אם באים אליך ואומרים לך, תקשיב, הוא גבולי, ואתה אומר, אוקיי, נשים אותו לספסל, נגיד, בתור מאמן, נניח שזו הייתה באמת הסיטואציה, ואתה רואה שאתה בפיגור, ואתה מחליט לקחת את הסיכון ולהעלות את צ'ירו אימובילה מהספסל, והוא באמת עושה את מה שהוא עושה, הוא כובש בפנדל, עושה את ה-3-3, ועוזר לקבוצה שלך לנצח גם 4-3. איך אתה חיים זה בשלום, שיש מצב שהעלית השחקן עכשיו למגרש, שאולי הדביק כמה שחקנים אחרים?
סיכם חיים.
סבבה, הרווחת, הרווחת עכשיו, זה כמו גניבה, אתה יודע, הרווחת איזה משהו, גנבת איזה מסטיק מהמכולת, הרווחת את זה, אבל מה היו מצלמות הבטחה ותפסו אותך? בסדר? כי נעלם לנו המסטיק, והכל פה ספור, סופרים את המסטיקים אגב פה. שתדע.
אל תדאג.
ספור. ספרו את המסטיקים, ראו שזה הלכו למצלמות, צ'ירו אימובילה, נתפסת, עכשיו, אתה יודע...
הוא גם לא השחקן היחיד, אבל אתה יודע אם זה...
נכון.
שאלה אם שלושתם ידעו. צריך לראות איך, קודם כל איך זה ישפיע, ואם זה ישנה גם את התפיסה מול הקבוצות האחרות. זאת אומרת, האם פתאום תהיה שיטת בדיקה אחרת, האם יהיה איזשהו, לא יודע, אנשים שיבואו מטעם הממשלה או משרד הבריאות באיטליה ויבדקו את הבדיקות בעצמם, איך, אני באמת לא יודע איך זה יעבוד ועד כמה זה ישפיע.
זה פרוטוקול שהוא עובד על מנהל רפואי אזורי כזה, אתה יודע, לכל מחוז יש את ה...
שאלה אם זה ישתנה.
ככה זה באיטליה, לא. אלה אנשים שמנהלים את המגפה הזאת, הקורונה. זאת אומרת, בכל מחוז יש לך את המנהל המחוז של משרד הבריאות, הממשלתי, והוא מנהל את כל העסק, והוא מחליט אם יש סגר על העיר או אין סגר על העיר. ככה זה עובד שם. ומסתבר שיש קומבינות עם הדברים האלה כנראה. אני לא יודע, יכול להיות, אגב, בודקים גם את ה... את, גם אותם. איפה הם טעו, איפה הם קשלו, איפה הם קיבלו את הבדיקות, לא הוא קיבלו את הבדיקות. זו חקירה שנמצאת בעיצומה כרגע. נחכה לתוצאות, אני לא יודע מה יהיה, אבל אם באמת ידעו שהוא, יש מצב שהוא חיובי ושיחק, צ'ירו אימובילה או כל שחקן אחר, שערוריה.
אתה יודע, במשחק האחרון לפחות הם הצליחו איכשהו לשחק ולהוציא תיקו נגד יובנטוס.
כן.
מה שמוביל אותנו לשאלה מה קורה ליובנטוס.
או-הו, מה קורה ליובנטוס?
לא, אבל מה קורה ליובנטוס בכותרת ענק? מה קורה איתה? תראה, אין בעיה לא לראות טוב, אבל זה לא לראות טוב בכלל.
כן.
זה כדורגל בעולם אחר, זה לא מקום חמש... אתה יודע,
דיברת על שעון החול, דיברת על שעון החול של, דיברנו על שעון החול של קונטה, לפירלו שעון החול, אני חושב, הוא כבר עבר את החצי.
לא יודע מה לא שעון חול, נראה לי, אתה יודע, חיכו לכמה, לא יודע, חושכים עלויות, אני לא יודע מה הסיפור שם.
יש כמה בעיות עם פירלו, הסיפור הרומנטי הזה של מאמן אגדי, שבא עכשיו לאמן את הקבוצה, פתאום הכל נראה בעייתי, הוא לא מצליח להתמודד עם לבנות את הקבוצה החדשה של יובנטוס, והוא מקבל זמן, כן? יש לו, עבר זמן מהרגע שהוא קיבל את הקבוצה, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה זה קריסטיאנו רונלדו שמתחיל לאבד אמון במערכת, אתה יודע, זה מה שבאמת יכול להתחיל להלחיץ את המערכת עצמה ביובנטוס, כי...
יש המון פרסומים ממש בימים האחרונים
נכון,
על זה
כי, ש... נכון, כי אחרי שנתיים יובנטוס מבין, רונלדו מבין שביובנטוס זה פשוט לא זה, הוא כנראה לא יקחת ליגת אלופות עם יובנטוס.
אבל גם יובנטוס איפשהו, אתה יודע, כנראה הפסיקה להאמין בו משהו כזה, מדברים על העלויות המטורפות שהוא עולה להם מדי שנה, ויש דיבורים שהוא באמת אולי יעזוב. עכשיו, אם שחקן כמו הוא יעזוב, אתה יודע, הרי אולי השחקן היחיד שעזב, זה להתבסס על מורטה ודיבלה שנשארו, או מורטה שהגיע, אבל הרבה שחקנים בכירים עזבו, הם עוברים שם שינוי מאוד מסיבי, רונלדו, אתה יודע, כשהוא היה, גם הוא היה בסוג של בידוד חולה קורונה, אני יודע, טוען שכן, טוען שלא, ולא שיחק, בליגת אלופות, אתה... כמה ההשפעה שלו עצומה?
ההשפעה שלו, אני אביא לך את המספרים בבחינת ההשפעה שלו. כשיובנטוס משחקת עם קריסטיאנו רונלדו, היא כובשת כמעט, כמעט, 3 שערים למשחק. זה קצת יותר מ2.5 שערים למשחק עם קריסטיאנו רונלדו, כשהוא למגרש ומשלים 90 דקות. כשהיא בלעדיו, זה אפילו לא 1.5 שער למשחק. זה 1.4, משהו כזה. זה הנתון. זאת אומרת, יש לו השפעה על יובנטוס. יש לו השפעה אדירה על יובנטוס. אבל משהו במערך, בשיטה שפירלו הביא איתו, אני לא יודע כמה זה מתוכנן הכל. זאת אומרת, השיטה שלו נראית כאילו הוא עדיין מנסה דברים, כאילו הוא עדיין טועה אם הוא מאמין בשיטה הזאת, כאילו הוא עדיין...
תיקח את המשחק האחרון נגד לאציו. בדקה ה-76, שיובנטוס כבר מובילה 1-0, אתה מוציא את רונלדו.
כן.
למה? שאלה למה? אתה יכול להחזיק אותו...
קודם כל יש לו פציעות, אני זוכר שאתה לו איזה פציעה בקרסול שהוא עזר.
אתה יכול להחזיק אותו, וקודם כל עם רונלדו, אתה יכול להחזיק אותו עוד 5-6 דקות.
אבל הוא חזר גם ממחלה, והוא לא היה שותף. תקשיב, זה לוקח זמן, יש שחקנים סדר גודל הזה. יכול להיות שגם רונלדו סימן לו, תקשיב. רונלדו מקצוען, כן, תקשיב.
עד כמה שאני מכיר אותו במשחקים, הוא לא יכול לצאת. הוא לא רוצה לצאת, היה לו את הסיפור הזה עונה שעברה.
אבל מה עדיף, שהוא יישאר 90 דקות להיפצע?
לא, אני ממש לא, אבל מי אמר בכלל רצה שהוא יצא? אם הוא רצה לצאת, בסדר, אם הוא לא רצה לצאת, עכשיו אין בעיה, החילופים, השינויים, המשחק הרך הזה בהגנה, גם בליגת אלופות, בסדר, הם מנצחים, אתה יודע, הם עדיין איפשהו מגיעים לזה, אבל זה לא הכדורגל הזה.
נכון.
אתה מבין, הם ניצחו 4-1 בליגת אלופות, אבל זה יריבה חלשה מאוד.
ולא סתם קריסטיאנו רונלדו כבר מתחיל לאותת, ואנשים שלו מתחילים לאותת להנהלה בטורינו, שזה לא זה. מבחינתו הוא רוצה, כנראה שוקל אפילו לעזוב. אגב, השכר שלו גבוה, לדעתי, בסביבות ה30 מיליון יורו.
וזהו, היה את הסיפור של הקיצוץ, בערך 10 מיליון יורו, אבל זה עדיין, זה סכום פסיכי, הוא מקבל משהו כמו 0.5 מיליון אירו לשבוע. זה בערך השכר
שלו. פריס סן ז'רמן יש לה את הכסף. היא בערך הקבוצה היחידה כמעט באירופה שמוכנה עדיין להוציא כסף והכל ולהשקיע. להביא את קריסטיאנו רונלדו זה לא משהו שמבחינת יובנטוס הוא בא בחשבון, אני חושב כרגע, אבל רונלדו כאילו מאותת להנהלה. תקשיבו, זהו אני או הוא. איתו אני מרגיש שאני לא יכול להמשיך לשחק. איתו לא נגיע לשום מקום, יותר נכון, זה בדיוק העניין. אגב, המקורבים שלו מדברים בתקשורת, בעיקר בספרד ובפורטוגל, ואומרים שיש לו עוד 5 שנים להיות בטופ.
תראה, ממול יש לך את זלטן, בגיל 39.
נכון, אז הם אומרים שהוא רוצה להביא עוד תארים אישיים, והוא מבחינתו מרגיש שהוא לא רוצה לבזבז את השנים האחרונות שיש לו בקריירה. הוא רוצה להיות, הוא טורף כזה, אתה יודע, הוא רוצה להיות בטופ עדיין, בטופ של הטופ, ואם יובנטוס לא תחזק, או לא תעשה את השינוי בעמדת המאמן, אז מאוד יכול להיות שבסיום העונה, וכמובן לא תגיע למקום גבוה בליגת אלופות, לגמר או לחצי גמר, אז מאוד יכול להיות שבעונה הבאה אנחנו נראה את קריסטיאנו רונלדו בפריס סן ז'רמן. שזה הדיבור המרכזי.
הסיפור פה, הכדורגל הזה, מבחינת מה שפירלו מנסה לעשות, או שמה שהוא עושה, זה לא יהיה בגמר ליגת אלופות או חצי גמר, זה גם כנראה יהיה בקרבות טופ 4 בליגה.
איך תדע, איך תדע.
משהו שם לא עובד, ההגנה לא אותו דבר, בכלל לא אותו דבר.
כן, אבל איך תדע, אם אתה מחליף מאמן, אז יכול להיות שכן, אם אתה משנה משהו, אני לא יודע, פירלו בינתיים, אתה מסכים איתי שפירלו כרגע זה לא זה?
חד משמעית.
זהו.
אבל הכל עליו. אתה לא יכול לבוא לקחת קבוצה, כמו יובנטוס, אתה יודע, השדרוגים לא נכונים, הבנייה לא נכונה.
נכון, הבנייה לא נכונה.
אתה יודע, הוא זורק לפעמים שחקנים, סבבה, היית גאון כדורגל, אין בעיה. אבל אתה לא יכול לזרוק שחקנים, חילופים מוזרים. אתה יודע, זה ביקורת אדירה יש עליו מצד האוהדים. עכשיו, חלק מהעניין גם שהוא ממשיך, גם עוד על הקווים, זה לפחות איפה שקראתי, זה כי אין אוהדים באצטדיון.
יכול להיות, יכול להיות שזה משפיע.
חלק מהלחץ מאוד מאוד כאילו נעלם, הלחץ מגיע דרך הרשתות, דרך העיתונים, לא מהאצטדיון עצמו, כשקהל שורק לך וקורא לך בצרחות, 90 דקות תתפטר. עכשיו, תשמע, זה סמל, כאילו זה שחקן מאוד משמעותי מבחינת אוהדי יובנטוס, מאוד אהוב, אבל זה לא זה, זה
הדבר,
פשוט לא
הדבר
זה.
הדבר הכי עצוב שאני הולך להגיד עכשיו, זה שלמזלו הוא דווקא כן ניצח במשחקים האחרונים, אמנם את ספציה ואת פרנץ ברוש בליגת אלופות, של שתי ריבות מאוד חלשות, בטח ברמה של יובנטוס, אבל הוא עשה שם, נתן להם תבוסות של 4-1 לשתיהן, אמנם הוא עשה 1-1 עם לאציו עכשיו במשחק האחרון, שזה שוב יחזיר את הביקורות, אבל יש לו עוד משחקים קלים בהמשך, שוב פרנץ ברוש ובנבנטו ודינמו קייב וטורינו דרבי, שזה בחודש הבא, אבל הוא יכול להתחיל לייצר איזשהו מומנטום ולנסות עדיין לגבש את ההרכב שלו. אני חושב שעד ינואר צריכה ליפול ההחלטה לגביו. אם רוצים, לא רוצים, תחליטו. כי אחרי ינואר, אתה יודע, באזור מרץ ככה, בהנחה והכל ממשיך כרגיל כרגע, כן? עם המגפה והכל. אז אחרי ינואר, באזור מרץ ככה, אנחנו נגיע לשלבים הקריטיים של העונה, ואם יובנטוס לא תהיה שם, בטופ 5 נגיד, זאת תהיה בעיה מאוד חמורה. היא לא קבוצה שאוהבת לאבד אליפויות בשביל בניית קבוצה אחר כך. זאת אומרת, יכול להיות שיביאו מאמן שיבוא ויתמודד על האליפות. זאת אומרת, תגידו לו, תשמע, אנחנו חייבים את האליפות הזאת, לא משנה מה, תוציא את הילדים, תעשה מה שאתה רוצה, אל תבנה לנו פה קבוצה, תביא אליפות. ומעבר לזה, באזור מרץ, אפריל, זה הקרבות של ליגת אלופות, שוב, על השמינית, והנחה ויובנטוס מגיעה לשם, והלאה. שם, באזור ינואר, אולי אפילו קצת לפני, צריך לקבל את ההחלטה. מה עושה יובנטוס? לאן העונה הזו הולכת מבחינת יובנטוס? כרגע זה נראה לא טוב. זה היה נראה כאילו בתחילת העונה הוא מנסה לבנות איזושהי קבוצה לעתיד. אתה יודע, להביא את השחקני הרכש האלה כדי לבנות אותם לעונה הבאה, ושאתה יודע, לבנות קבוצה שתרוץ איזה 10 שנים קדימה. זה לא נראה טוב. אני לא יודע מה הוא ניסה לעשות. גם ההרכב שלו לא נראה טוב. ונראה שהוא חושב אולי קצת יותר מדי.
האם יש משהו אחד שצריך להגיד שיצא, או החלטה נכונה שהנהלת יובנטוס עשתה, זה להביא את מורטה. שחקן שכאילו, אתה יודע, קדנציה שנייה שלו, אחרי כישלון בצ'לסי, חשבנו כבר, אתה יודע, שהוא
כן.
ייעלם לו אי שם, גם באתלטיקו מדריד הוא לא היה מי יודע מה, אבל פתאום הוא חוזר וכובש, ונכנס לנעליים של היגואין, שאתה יודע, היה החלוץ המוביל,
כן.
ועושה את זה בצורה פנטסטית, שאלה אם, אתה יודע, ביחד עם דיבאלה וביחד איתו, אולי עוד קצת התאמות ביניהם, כי רונלדו גם מכיר אותו, זה יכול לעבוד ולרוץ.
כן, תשמע, הוא כובש.
יש להם הרי בעיה בהגנה, בעיה קשה.
בהגנה כן.
קשה. בהתקפה יש להם את הכלים. דיבאלה, אבל לא תמיד נכנס, אבל מורטה ורונלדו, ברנרדסקי.
כן, הוא כובש, אבל שוב, זה לא מול קבוצות, נגיד מול לאציו הוא לא כבש. בסדר, מול ברצלונה הוא לא כבש. מול רומא הוא לא כבש. זה לא קבוצות שאתה יודע, שאתה אומר, אוקיי, הוא כבש מול גדולות, ובאמת הוא פורח. אמנם הוא בגיל 28 אמור להיות בסיאו, אלברו מורטה.
זה אחד השחקנים היחידים בעולם שהביאו 3 שנפסל.
כן, הוא אגב, אתה יודע, לוקחים את הכדור בדרך כלל, הוא לקח את המסך של עבר הביתה.
אתה מבין, אז הוא כובש, אבל הוא לא כובש בחוגים החדשים.
זהו, אז זו גם אחת מהבעיות, כי אני לא יודע, אני קצת חלוק לגביו. אני חושב שכן, הוא יכול להביא איזשהו ערך מסוים ליובנטוס, והוא מביא ערך מסוים ליובנטוס, אבל מצד שני, אני לא רואה אותו מצליח להתמודד מול בלמים באמת חזקים בליגה הזאת, זאת אומרת מול הקבוצות החזקות. בסדר, אז הוא כובש שער מול ספציה, מול מי הוא כבש? כל מיני קבוצות כאלה. סבבה, הוא כובש בליגת אלופות, אבל זה גם כן נגד קבוצות כמו פרץ ברוש, כבש שם צמד. בסדר. נו ו...
לא, אבל נדמה שהוא, אתה יודע, נכנס.
אם הוא נכנס, סבבה, בוא נראה אותו מול לאציו, מול הקבוצות החזקות באמת, שם הוא צריך לבוא לידי ביטוי.
אם לא יהיה ור, הוא היה כובש.
יובנטוס צריכה להראות עליונות על כל הליגה הזאת, אתה מסכים איתי?
לא העונה הזאת.
לא בעונה הזו?
לא בעונה הזאת.
אוקיי.
העונה הזאת שיש לך, כל כך הרבה שחקנים עזבו אותך. אתה יודע, גם איגואין וגם דגלס קוסטה, שחקנים טובים שעזבו. דיבאלה לא הוא עצמו כבר שנתיים. רונלדו, אתה יודע,
דיבאלה אגב גם כן רוצה לעזוב.
דיבאלה, רצו להזיב אותו כבר בעונה שעברה, זה נשאר, הרוויחו שחקן, הוא שחקן מטורף לדעתי, אני לא מצליח להבין את ההחלטות האלה. ברנרדסקי זה לא זה, שוב, אתה יודע, גם ההגנה זה לא זה, הם צריכים איזה עונת מעבר, אבל נדמה שמבטרים, או שאני לא יודע, באמת, זה מאוד מוזר כל מה שקורה שם. גם בליגת אלופות עוד מעט הם יחזרו מהפגרה, והצטרכו את פעם להתמודד מול ברצלונה, והפעם זה יהיה בקאמפ נו. אתה יודע, זה משחקים ש...
תשמע, אני חושב שבניהול של הסגל, אנדריה פירלו הוא בציון כושל, קודם כל של הניהול של הסגל, כי דיברנו על פאולו דיבאלה, זה גם כסיפור בפני עצמו, זה סיפור שאולי היה לפני כמה שבועות והכל, ומאז הוא קצת התיישר, אבל הוא היה בכותרות איזה שבוע, נדמה לי לפני המשחק מול ורונה, שדיברו שם על זה שהוא מסופסל והוא אפילו לא זוכה לאיזשהו יחס מפירלו. כלום. וגם זה, לדעתי הוא סופסל גם מול דינמו קייב בליגת אלופות. גם כן הוא לא נתן לו לעלות שחק אפילו מהספסל. ופירלו טוען שהוא לא בכושר. ודיבאלה כעס על זה. הוא כעס על זה. ובתגובה דיבאלה גם כנראה החליט, לפי הכותרות שהיו אז, לא לחדש את החוזה שלו ביובנטוס מעבר לחוזה הנוכחי, שהוא עד 2022. שזו אמירה מצידו של שחקן, שבאה ואומרת, אני לא מאמין בניהול המקצועי של המועדון כרגע. אני לא אחדש את החוזה שלי מעבר ל-2022, למרות שאתם בשיחות איתי, כי אני לא מאמין. ואגב, היו גם כותרות שהוא בדרך לצ'לסי.
תשמע, הוא רואה שמחתימים לו את קייזה, שמקבל את הרכב.
רגע, אבל מה קרה אז? אחרי שהכותרות האלה יצאו. אני אומר לך, דיבאלה ישב על הספסל מול דינמו קייב, סתם טפה. ישב על הספסל לפני זה, גם כן סתם טפה במשחקי הליגה. ואז כשהוא יצא לתקשורת, כביכול מקורבים שלו יצאו לתקשורת, ואמרו את מה שאמרו, שהוא לא מרוצה מפירלו, אז פירלו נכנס עם סיבת עיתונאים, אחרי שהוא ירד עליו ואמר שהוא לא בכושר, ואמר שהוא יפתח בהרכב, הוא פתח בהרכב נגד ורונה. אז כאילו, איך אתה מנהל את הסגל שלך? אתה לא מדבר עם השחקנים, אתה עובד לפי כותרות, אתה לפי לחץ, לפי מה? זה משהו, זה המקרה שמסביר לי הכי טוב אולי איך פירלו מנהל את הסגל שלו. זו דעתי ממה שאני ראיתי בשבועות האחרונים. זה נראה לא טוב. לא פעם, זה נראה לא טוב, ולדעתי קרב היום שפירלו יאלצו להיפרד ממנו עם כל הכאב שבדבר, כל הסיפור הרומנטי והיפה הזה. לפעמים אתה יודע, אתה מאוהב בילדה הכי יפה בכיתה, ובגיל 30 אתה מבין שטעית ושהיא נשארה שם באותו מקום ואתה כבר התקדמת בחיים ואתה זה וזה, אז זה כבר לא מתאים לשם, אז וי.
איי, איי, תודה. טוב, לפני סיום,
כן.
פורסם רשימת 25 שחקני הכדורגל הטובים בעולם, לפי אתר גול.
כן.
והדבר המאכזב ביותר זה הנציגות האיטלקית. אתה ראית את הרשימה הזאת? אתה יודע על מה אני מדבר?
ראיתי את הרשימה.
הפער מהמקום החמישי, כן. שזה רונלדו.
אוקיי.
ועד הפער, מקום 25, מאכזב מאוד, יש לנו שם את רונלדו, לוקאקו ודיבאלה, אם אני לא טועה.
כן. קודם כל, רוברט לבנדובסקי.
ארבעה שחקנים.
רוברט לבנדובסקי במקום הראשון, דה בריינה, לאו מסי, נאמר, ואז קריסטיאנו רונלדו. זאת אומרת, השחקן הראשון שמגיע מקבוצה באיטליה, הוא במקום החמישי. ויש שם חתיכת פער בין רונלדו לבין לוקאקו שבמקום ה-15, כן? לבין, כמו שאמרת, המקום ה-25 שזה פאולו דיבאלה.
וגם את שיירו אימובילה שנכנס במקום ה-19.
כן.
שסך הכל ארבעה שחקנים.
ארבעה שחקנים מתוך ה-25. שכולם חלוצים.
מאוד מאכזב.
שכולם חלוצים.
למי שלא מכיר את הרשימה, יש פה מסי ודבריינה, לבנדובסקי, סרחיו רמוס אפילו, אלכסנדר ארנולד, ארלינג אלנד, מוחמד סלאח, מנואל נויר, ברונו פרננדש, תראה כמה שחקנים נכנסו, ומהליגה האיטלקית, לא יודע מה זה אומר. אנחנו בירידה. חשבתי, אולי יהיה קצת יותר נציגים, אולי הליגה חוזרת לעצמה עם הגעתו של רונלדו ולוקאקו.
איפה זלטן? זו השאלה. לפי מה בחרו את זה? אני לא אוהב את הרשימה הזאת.
אתה רוצה שזלטן יופיע.
זלטן צריך להיות פה בטופ, לא יודע, טופ 15 נגיד? לפני לוקאקו?
לפני לוקאקו לא.
לא?
לא. אתה מסתכל על העולם הזאת?
מי יותר טוב כרגע? הנה, פתחנו דיון בקוט הרשימה הזאת.
אבל זה לא כרגע. אני לא מסתכל כרגע. טובים בעולם, תראה, טובים בעולם מתייחס גם לעונה שעברה.
ב-2020, אתה צודק.
נו, בסדר.
נו, גם ב-2020 הוא הגיע בינואר.
בוא נשווה שערים מול שערים. תגיד לי אתה, מי יותר טוב? בוא ניקח את כל העונה. אבל עדיין, אני לא חושב לזלטן יש פה מקום. אם אני מסתכל לצורך העניין על ג'ורדן אנדרסון, בסדר, אבל יותר טוב מזלטן?
לא.
לא חושב.
לא.
במיוחד אם אתם מסתכלים על ההשפעה של השחקנים. אתה מבין?
אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי.
קרים בנזמה, דרך אגב, המקום שלו גבוה מדי לדעתי.
למה? הוא סחב את כל ריאל מדריד על הגב.
הוא לא מקום, הוא לא יותר טוב מלוקאקו, זאת אומרת, זה במקום שמיני. סליחה, שערוריה.
בסדר.
אני מוחה פה בשם כל סקואדרה. אתה לא תכניס לי פה את בנזמה.
תשמע,
לא, אבל האמת שזה...
אני רוצה לדעת פעם אחת ולתמיד איך קובעים את הרשימות האלה. אותי זה מעניין. לפי מה? לפי כמות שערים?
לא, תראה, לדעתי זה, קודם כל.
ציונים?
רואים, לדעתי. אף פעם אתה לא יודע, הרי זה חבורת עיתונאים, או כל מיני אנשים עם שקע דורגל, אין לזה מדד מדויק, אבל אתה רואים את ההשפעה של שחקן, מה עשה בעונה האחרונה שלהם, זכו באליפות, ריאל מדריד, כמה בן זה מה היה משפיע, אתה רואה את זה, כמה אפשר לדעת כמה שיחק ושערים פר דקות, אפשר לראות עד כמה הקבוצה שלו הצליחה באירופה או לא באירופה, אפשר לזרום מזה, ליברפול אני יכול להבין למה ונדייק נמצא גם גבוה, מקום 7, בסדר, אבל עדיין להכניס את, לא יודע, אלפונסו דייביס, בגלל ביירן, שנתן תצוגות טובות, אבל על זלטן שממשיך...
אלופת אירופה, אלופת אירופה, זה עושה את זה, אין מה לעשות.
בסדר, אתה יודע, שוב, אני אומר, אני מבין הכל.
כך יוזמה, תעלה בעמוד שלך בפייסבוק, יאללה חבר'ה, דרגו לנו את הסרט השחקנים הכי טובים באירופה כיום, וכמה מהם
מאיטליה, וכמה זה. לפני שאני...
קדימה.
אני מאתגר אותך.
בוא נדרג אנחנו.
אני מאתגר אותך, תדרג לי את הסרט השחקנים הטובים באיטליה.
וואו.
בשלוף.
עכשיו?
כן.
לא, יהיה לי קשה עכשיו, אני צריך לחשוב על זה, אני אחד שאוהב להתעמק בדברים, זה...
עזוב, כל מי שמאזין לך רוצה לדעת מי אתה חושב עשרת השחקנים,
אני אתן לך את החמישה.
ואתה עוד משדר את הליגה, קדימה.
אני אתן לך את החמישה.
תן לי את החמישה.
זלטן.
אתה הולך רגע לפי הסדר?
מה?
אתה הולך לפי הסדר עכשיו או שאתה זורק?
כן.
לפי הסדר?
כן.
זלטן מקום ראשון?
זלטן מקום ראשון. כרגע.
טוב.
אני לא מחשיב את 2020,
לא,
מחשיב את 2020 ומי אוגוסט, או מי ספטמבר.
ממחזור ראשון עד מחזור 8.
פאפו גומס?
אוקיי.
מקום שני, מכובד.
מאוד.
אטלנטה. ועכשיו אני מכנס פה לשיקולים. אתה יודע. בוא, אתה יודע מה, תן את השניים שלך.
לא, אני עכשיו. תראה מה. תראה מה זה, הגעת לאקשן והתחלת, אתה זורק אחריות.
מקום שלישי, קריסטיאנו רונלדו.
אוקיי.
שמע, זה פאפו גומס מקום מכובד, מקום שני, אני חושב. לא, קצת הפתעתי.
זה קצת מפתיע.
קריסטיאנו רונלדו. מי עוד יכול לעלות לי? לוקאקו.
מקום רביעי.
כן. אתה יודע מה, אני מחליף אותו. לאוטרו מקום רביעי.
וואו.
כן.
אוקיי.
לאוטרו מרטינס מקום רביעי. ואני אקח אולי מישהו מ... לא יודע, אני חושב... איזה עוד שחקן יכול להיות שהוא ייכנס לי לטופ 5 בליגה הזאת? לא יודע. שיר את זה פתוח? או אפשר לשיר את זה פתוח?
יכול להשאיר את זה פתוח, אבל יש עוד...
אני אקח, אתה יודע מה, אני אקח...
יש קבוצות, יש אוהדים שמחכים לראות נציגות.
אז אני אקח את לוקאקו.
אבל הכנסת אותו כבר.
לא, איך הכנסתי אותו? מקום רביעי זה לאוטרו.
גם לאוטרו וגם לוקאקו?
כן. כן.
לא הייתי עושה את זה.
אז מה אתה בוחר? קדימה. יאללה, יש לנו כמה שניות.
כן. ככה, לסיום. קודם כל, אני חייב להגיד לך, סבבה. זלטן בכושר הכי טוב. בסדר, מקום ראשון. במקום השני, הייתי מכניס את לוקאקו, לא בגלל כמות שערים שלו, אני פשוט יודע כמה הוא משפיע על המשחק, וכמה הוא תורם, וכמה הוא עושה, וכמה הוא אחראי.
אוקיי.
אתה יודע, זהו, במקום השלישי, קריסטיאנו רונלדו, כי אחרת, אתה יודע, למרות הכל, הוא עדיין שחקן מטורף שעושה את זה. במקום הרביעי דווקא, ובמקום החמישי, אם אני כבר, אטלנטה אני קצת, אתה יודע, חלוק בדעתי, כי זה, ככה, ככה, הם לא מאוזנים לי מדי. וואי, גם אני שאני חושב
על זה. אני אגב חושב על שינוי פתאום, אני גם חושב על שינוי פתאום.
רגע, אבל לא, אם אני לוקח את זה מקום רביעי וחמישי, אני כן יכול להגיד לך ש... רגע, אני צריך, אני
עושה לי שינוי, הנה, מכניס לך עוד שם. צ'ירוי מובילה, אני מקום חמישי במקום לוקקו.
אז אני אגיד לך מה.
קדימה.
יגידו שאני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שהייתי מכניס גם את ברלה לעניין הזה. כי ברלה הוא שחקן פסיכי, ואת תאו הרננדז. זאת אומרת, יש פה שני נציגים מהדרבים, כי ההשפעה שלהם במשחק היא מאוד גדולה. זאת אומרת, זה לא רק, אתה יודע, לראות את הכוכבים הגדולים. ברלה, העבודה שלו במגרש, שוב, יגידו, אני לא אובייקטיבי, מקבל את זה. אין בעיה, בסדר. צ'ירו אימובילה, הוא בעונה שעברה היה מטורף, אבל הוא העונה עדיין, אתה יודע, עדיין לא תמכניס אותו בעניין הזה.
מה שיש לו ברגליים, ומה שיש
לו, לא, הוא מטורף, אבל העונה, אני אסתכל על העונה, אנחנו מדברים על העונה.
הוא קילר, הוא קילר.
אתה יודע מה, אתגרת, אמרנו,
אתה יודע,
בוא נעשה,
2020 אמרת לו.
נעשה משאל, נעשה, אתה יודע, בדף הפייסבוק של סקואדרה, אנחנו מסיים פרק מספר 47, תודה רבה, סיממן.
תודה, תודה רבה, תרבלסי.
ואני מקווה שאני אצא צודק ברשימה של החמישייה שלי.
בריאות הכי חשוב, ביי ביי.
תודה, ביי.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.